קודם כל, אני מתנצל על האיחור. זה פשוט ישבתי אצל ראש הישיבה והוא החזיק אותי קצת יותר מאשר הזמן המצופה, אבל זה בסדר. אני מקווה שאוכל לעמוד במסגרת הזמן הנתונה. מנחה 1:20 אמרו לי, כן, בעזרת השם. הנושא שאני רוצה לדבר עליו כמובן בערב דערב ראש חודש אב הוא מענייני בין המצרים, וזה נושא שאני משתדל לעמוד עליו בפרט בימים המסוימים האלו. למה עומדים? אפשר לשבת בעצם. כאשר אחד הדברים הבולטים שבהם אני מתרכז זה העניין של מנהגי האבלות בתקופת בין המצרים, ובפרט מראש חודש אב ואילך. כשהדבר המפריע ביותר, נגיד במרכאות, מבחינתנו הוא הנושא של רחצה. לא לאכול בשר, לא לשתות יין, לא נורא. רבים מאיתנו לא אוכלים בשר בכל יום, ובוודאי לא שפוטים לאכילת בשר בדווקא. יש מספיק מאכלים האחרים שמספקים את כל מה שצריך לגוף האדם. שתיית יין, אנחנו לא מסובעי יין, למרות שאגב השערי תשובה מביא שיש יין שרף מותר. אז מי שלא רוצה יין יכול לשתות ויסקי, יכול לשתות קוניאק, אם זה בדיוק חסרה לו מנת האלכוהול או בירה או דברים מן הסוג הזה, אין לזה מגבלה הלכתית. אז ככה שגם יין לא אמור להפריע לנו במיוחד. מה שכן מפריע זה העניין של רחצה, ובפרט החומרה שמחמיר הרמה בנושא הזה. לדברי השולחן ערוך הרבה 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 יותר קל, של השולחן ערוך אומר יש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש בתו קוף נ"א סעיף ט"ו, ויש שהם נמנעים אלא בשבת זו, שבוע שחל, וכידוע השנה שתשעה באב נדחה, אז גם בעצם אין שבוע שחל, ובעצם אפשר להתרחץ לאלו שפוסקים כשולחן ערוך באופן סדיר בלי הגבלה. לאשכנזים תמיד יש בעיה, גם בדברים אחרים, מה לעשות. בנושא הזה האשכנזים החמירו, ולא קל לעמוד בגדרים המחמירים. אז הנה כך מביא הרמה בתו קנ"א סעיף ט"ז, ונוהגים שלא לרחוץ אפילו בצונן מראש חודש ואילך, ואפילו בערב שבת של חזון, השנה יש שני ערבי שבת, אסור לרחוץ, כי עם ראשו ופניו ידיו ורגליו בצונן. ויש מקילים בחפיפת הראש בחמין למי שרגיל בכך כל שבת. המשנה ברורה מביא בחפיפת הראש בחמין, אבל לא בזייף. זייף זה סבון, כידוע, זה גם בשפות אחרות, בווריאציה כזאת או אחרת. בקיצור, סבון לא, ראשו ידיו ורגליו בחמין כן, שאר הגוף בכלל לא, גם בצונן אסור. וזה קשה, גם מבחינת בן אדם לחברו, גם מבחינת בין איש לאשתו, וגם מבחינת בין האדם לעצמו. כל אחד מאיתנו מרגיש לא בנוח לא להתרחץ 9 או 10 ימים רצופים. זו באמת תקופה ארוכה, ובפרט בימים החמים האלו של הקיץ. כאן עדיין מזג האוויר סביר, בתל אביב כבר טלפנו אליי הבוקר שפוכים, הזיעה נוטפת, אי אפשר לזוז, ומצב כמעט בלתי אפשרי. קשה, יש דברים יותר קשים מזה בחיים. אבל ממש לא נוח. חיפשתי לעצמי, אני חייב לומר, שישנם מצבים שבהם מחפשים בהלכה יותר. מה לעשות? לא תמיד אנחנו אובייקטיביים למצוא מה הדין או מה ההלכה. אנחנו לא פעם מחפשים, נו, נחפש יותר. יש מצבים כאלה. אי אפשר לברוח, אולי אני אתייחס לזה כשאגמור את החלק ההלכתי. אז אני חייב לומר, כן, חיפשתי יותר. ואז הלכתי לבדוק את, אני צריך להרכיב את זה, לא שמתי לב בכלל. רק איפה שמים את זה כאן? כן. הלכתי לעצמי לבדוק, בואו נתחיל בזמן נוסף שבו קיים איסור רחצה. הביאו לי פה, נראה אם משהו אחד ארוך. לא, 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 צריך את החלק הבא. זה חלק ד' שולחן ארוך, חלק ד'. ביקשתי לבדוק בהלכות יום הכיפורים. כידוע, ביום הכיפורים ישנם חמישה עינויים, אחד מן העינויים זה רחצה. אז בואו ונראה, לא הביאו לי חלק א', מה זה יעזור? אני צריך חלק אחרון של שולחן ערוך אור החיים. אופה, תודה רבה. אז טוב, הגענו לחלק הנכון. בתו רש יוד ג' בהלכות יום הכיפורים. בואו ונראה את ההלכות. תו רש יוד ג' סעיף א', כך כתוב. אסור לרחוץ ביום הכיפורים בין בחמים בו בצונן. ואפילו להושיט אצבעו במים אסור. ואם היו ידיו או רגליו או שאר גופו מלוכלכים בטיט או בצועה, או שנטף דם מחותמו, מותר לרוחצם, שלא אסרו אלא רחיצה של תענוג. זאת אומרת, רחצה אסורה, אבל רחצה שנועדה להסיר לכלוך, מותרת. בתו רש יוד דלת, דיני שיחה ביום הכיפורים, שיחה ונעילת הסנדל, כתוב בסעיף א', אסור לסוך אפילו מקצת גופו, ואפילו אינו אלא להעביר הזוהמה. בניגוד לתו רש יוד ג' שרחצה להעביר הזוהמה מותרת, בתו רש יוד ד' שיחה להעביר הזוהמה אסורה. מה ההבדל בין שתי ההלכות? חולקים ביניהם המגן אברהם והתז. המגן אברהם בתו רש יוד ד' סעיף קטן א' אומר כך, על שיחה ואפילו אינו אלא להעביר הזוהמה, צריך עיון מה ישנה מרחיצה דשרי להעביר הזוהמה. ויש לומר, אומר המגן אברהם, דשיחה אבי תענוג תפי. כלומר, יש להבדיל בין רחיצה ובין שיחה. רחיצה להעביר הזוהמה מותרת, שיחה להעביר הזוהמה אסורה. התז, הטורי זהב, בתו רש יוד ג' התז הוא סימן קודם, סעיף קטן א', על מה שכתוב שרחצה מותרת להבטית או בצועה, אומר התז, אבל להעביר את הזיעה אסור. כמו שכתב סימן שאחרי זה, גבי שיחה שאסור כדי להעביר הזוהמה, והוא הדין ברחיצה. מה? התז לא מבדיל בין רחיצה לשיחה. התז מבדיל בין סוגים של לכלוך. לכלוך כבד כמו טיט או צועה, מותר גם ברחיצה וגם בשיחה. לכלוך קל יחסית כמו זיעה, מותר, אסור גם ברחיצה, גם בשיחה. אז על ההבדל בין התז ובין המגן אברהם, כבר עמד הבאר היטב. הבאר היטב בתו ריש י"ד סעיף קטן א', אז הוא מביא, הוא כותב כך, עיין סימן תו ריש י"ג בשם התז, דאפילו רחיצה להעביר הזוהמה, נמי אסור, ומדברי המגן אברהם נראה, דמותר ברחיצה להעביר הזוהמה. אז זאת לא המצאה שלי, שהמגן אברהם והתז חולקים ביניהם, התז כבר ראה את הדבר במחלוקת. כאשר שוב, אם נסכם את המחלוקת, לפי המגן אברהם, רחיצה מותרת להעביר הזוהמה, בלי להבדיל בין סוגי הזוהמה. הכל אותו דבר. שיחה אסורה. לפי התז, אין הבדל בין רחיצה ובין שיחה, שניהם שווים ביניהם, אלא ההבדל הוא בסוגי הלכלוך. לכלוך כבד מותרת רחיצה וגם שיחה, לכלוך קל כמו זיעה מותרת, אסורה גם רחיצה וגם שיחה. אילו הדברים. אם יש מחלוקת, צריך הכרעה. מי שמכריע פה זה המשנה ברורה. בתו ריש יוד ג' המשנה ברורה, מיד נפתח אותו בפנים, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ב' על מה שכתוב שמותר אם היו ידיו או רגליו או שאר גופו מלוכלכים בטיט או בצואה, מותר לרוחצם שלא אסור אלא רחיצה של תענוג, אומר המשנה ברורה, מלשון זה משמע. אנחנו נדייק במשנה ברורה בכל מילה. דאם הזיעה הרבה ורוצה לרחוץ להעביר הזיעה, מותר. המשנה ברורה למי מתאים פה? למגן אברהם, שלא מבדיל בין סוגי הלכלוך. בשער הציון הוא כבר עצמו אומר, לבוש ומגן אברהם בסימן תו ריש י"ד בראשו. כלומר המשנה ברורה מקבל את דברי המגן אברהם. עוד פעם, מלשון זה משמע, דאם הזיעה הרבה, לא רק טיטו צואה, אלא אם גם הזיעה הרבה ורוצה לרחוץ להעביר הזיעה, מותר, כיוון שאינה רחיצה של תענוג. ומכל מקום, ממשיך המשנה ברורה, מי שאינו איסטניס ואין צריך לרחיצה זו כל כך, נכון להחמיר שלא לרחוץ בשביל העברת הזיעה, כמו שאסור לסוך להעביר הזוהמה, כמו שמבואר בסימן תו ריש י"ד. המכל מקום מציין בשער הציון, המקור הוא מטה אפרים, נכון לכתחילה לחוש לדעת הבח והתז. אנחנו ראינו את התז. בקיצור, לכתחילה פוסק המשנה ברורה כמו המגן אברהם, שאין הבדל בין סוגי הלכלוך, אלא ההבדל הוא בין רחיצה ובין שיחה. רחיצה מותרת בכל סוגי הלכלוך, גם לכלוך כבד, גם לכלוך קל. לכלוך קל הוא קורא פה זיעה, אבל נכון לחוש לדברי התז. אם תשימו לב לדקדוק לשון המשנה ברורה, הוא לא אומר נכון לחוש סתם כך, אלא הוא אומר ככה, הוא מכל מקום, מי שאינו איסטניס, כלומר, אם אתה איסטניס, לך, אני לא מדבר עליך בכלל. הלאה, ואינו צריך לרחיצה זו כל כך, כלומר, גם אם אתה לא איסטניס, אבל אתה צריך את הרחיצה, לך, אני לא מדבר עליך. וגם אז אומר המשנה ברורה, נכון להחמיר. הוא לא אומר אסור, הוא לא אומר צריך להחמיר, הוא אומר נכון להחמיר. זאת המדרגה הנמוכה ביותר של קביעת הלכה. לא להחמיר, נכון להחמיר. יש לנו כאן שלוש מדרגות. איסטניס, לא מדברים עליו. צריך לרחיצה זו, לא מדברים עליו. רק אז, אם עברנו את שתי המשוכות הראשונות, אז נכון להחמיר במשוכה האחרונה. נסכם. המשנה ברורה פוסק כמגן אברהם, שאין הבדל בין סוגי הלכלוך, בין לכלוך כבד, בין לכלוך קל, רחיצה מותרת, שיחה אסורה. הוא רק אומר שנכון להחמיר כדעת התז, שזיעה, שזה לכלוך קל אסור, בתנאי שמדובר במי שאינו איסטניס, ובתנאי שאינו צריך לרחיצה זו כל כך, ואז נכון להחמיר. תזכרו שאנחנו מדברים פה על איסור רחיצה ביום הכיפורים, בעיצומו של יום. אני יכול להבטיח לכם שלא אני ולא אתם נבוא לשאול שאלה ולבקש היתר להתרחץ ביום הכיפורים. אני לא מכיר, אותי מעולם לא שאלו בדבר הזה. אני מניח שגם אף אחד מכם, גם אם יזיע הרבה או יהיה מלוכלך ביום הכיפורים, גם לא מתלכלכים לאן הולכים ביום הכיפורים, יבוא וישאל האם מותר להתרחץ ביום הכיפורים. אלו שאלות שלא שואלים אותם. על אכילה, על שתייה, על זה שואלים. לא שמעתי מי ששואל בנושא של רחצה ביום הכיפורים. אז מדובר פה על יום הכיפורים בעיצומו של יום. מה תבואו ותגידו? טוב, מה אתה מדמה יום הכיפורים לתשעה באב? תשעה באב זה עניינים של אבלות, של צער. יום הכיפורים, העינויים האלה הם עינויים או מן התורה או מדרבנן, לא חשוב, אבל זה עינויים מסוג אחר. רגע, אז בואו ונבדוק מה קורה בתשעה באב, ונמצא שיש שם בדיוק אותם הלכות. אנחנו נחזור למי שיש משתברו, כדאי שיראה בפנים, להלכות תשעה באב בסימן תו קוף נון דלת. הכותרת היא דברים האסורים בתשעה באב, ביום תשעה באב עצמו. אז נראה שם בסעיף ת', אם היו ידיו מלוכלכות בטיט ובצועה, מותר לרחוץ להעביר הלכלוך. אומר המשתברורה בסעיף קטן י"ט, מותר לרחוץ להעביר, דינו אסור אלא רחיצה של תענוג. ומטעם זה, נשים המבשלות וצריכות לרחוץ הבשר, אף דמימילא רוחצת גם ידיה, מותר. בקיצור, הנושא של רחצה ביום תשעה באב מקביל לחלוטין למה שנפסק בתו ריש י"ג ביום הכיפורים. בשני המקומות נפסק שרחצה שנועדה להעביר הלכלוך, ואפילו רחצה אגבית, זאת אומרת האישה צריכה לרחוץ את הבשר ועל ידי כך גם נרטבות ידיה, אין בעיה, מותר לרחוץ. בסדר. בתו קופנון דלת סעיף תתוו, ביום הכיפורים זה סימנים נפרדים. פה זה לא סימנים אלא סעיפים. סעיף תתוו, שיחה, מדובר על תשעה באב, אינה אסורה אלא של תענוג. בניגוד לתו ריש י"ד בהלכות יום הכיפורים, שכתוב אסור לסור אפילו מקצת גופו ואפילו אינו אלא להעביר הזוהמה, בהלכות תשעה באב נפסק שיחה אינה אסורה אלא של תענוג. אומר המשנה ברורה בביאור הלכה, שיחה אינה אסורה אלא של תענוג, לפי זה פשוט דלהעביר את הזוהמה מותר. במילים אחרות, בניגוד להלכות יום הכיפורים, ששם יש סתירה בין רחיצה ובין שיחה, ומכוח הסתירה הזאת נולדה מחלוקת בין המגן אברהם והתז. כשהמגן אברהם מבדיל בין רחיצה ובין שיחה, ואילו התז מבדיל בין סוגי הלכלוך, לכלוך כבד או לכלוך קל, הרי בתשעה באב אין סתירה. גם רחיצה, גם שיחה, אסורים של תענוג, לא של תענוג, מותר. לאוויר הזוהמה, מותר. גם רחיצה, גם שיחה. אם כן יוצא שבתשעה באב יודע התז למגן אברהם. אבל לא רק שיודע התז למגן אברהם שאין הבדל בין סוגי הלכלוך, אלא יודע התז שמותרת גם רחיצה וגם שיחה. זה הרי כתוב בשולחן ערוך בהלכות תשעה באב, מה שקראתי קודם לכן, סעיף תתוו, שיחה אינה אסורה אלא של תענוג. ואומר המשתברור רבה ביאור הלכה, לפי זה פשוט כדי להעביר את הזוהמה מותר. וכן גבי אבילות, אותו דבר, גם באבילות פרטית חלילה, גם כן מותר לסוך באבילות פרטית להעביר הזוהמה. יוצא אם כן שיש לנו כאן בתשעה באב את המגן אברהם למהדרין. עוד מגן אברהם יותר טוב מהמגן אברהם. המגן אברהם ביום הכיפורים לא מבדיל בין סוגי הלכלוך, אבל מבדיל בין רחיצה ובין שיחה. ואילו בתשעה באב לא רק שאין הבדל בין סוגי הלכלוך, אלא גם אין הבדל בין רחיצה ובין שיחה, ושניהם, גם רחיצה, גם שיחה, מותרים להעביר הזוהמה. מסקנה, ביום תשעה באב עצמו, מותר לרחוץ, מותר לסוך, להעביר הזיעה. כך כתוב, מה לעשות? אני רק קראתי את ההלכות, ואולי עשיתי קווים מתחתם, אבל לא מעבר לזה. תזכרו, מדובר ביום תשעה באב עצמו. שוב, בתשעה באב לא אני ולא אתם. אף אחד מאיתנו לא יחפש היתר להתרחץ. שוב, מתוך הניסיון שלי, שהוא לא קצר, מעולם לא באו לשאול אותי האם אפשר להתרחץ בתשעה באב. שאלו אותי על התענית, על אכילה, שתייה, מעוברות, מעניקות, חולה שאין בו סכנה ועוד, פחות מכשיעור אם יש או אין, ועוד אלף שאלות מסביב לאכילה ושתייה. אף אחד מעולם עוד לא שאל לגבי רחצה בתשעה באב. ואני מניח שזה לא הדבר שמפריע לנו בתשעה באב, העניין של רחצה. אבל מבחינת ההלכה עצמה, אכן מותר ביום תשעה באב לרחוץ ולסוך להעביר הזוהמה, וזה כולל את כל סוגי הזוהמה, גם זוהמה כבדה, גם זוהמה קלה, כפי שהמגן אברהם תופס, ומבלי להבדיל בין רחצה ובין שיחה. אגב, שיחה, אומר המשנה ברורה כאן, שיחה, אומר שיחה מקרי בדבר שדרכו לסוך בו, כגון בשמן או בחלב או בבורית וחיי גוונה. אז בורית, אנחנו יודעים מה זה, זה סבון, זה בעצם מה שאומר המשנה ברורה קודם לכן בתו קופנון א' לגבי סבון. אז אם כן, מותר ביום תשעה באב לרחוץ ולסוך להעביר הזוהמה, בין זוהמה כבדה, בין זוהמה קלה. עכשיו נגיע לתשעת הימים. על אחת כמה וכמה וכמה. כאשר לא מדובר ביום הכיפורים בעיצומו של יום. וכאשר לא מדובר בתשעה באב בעיצומו של יום. אלא מדובר בתשעת הימים. שבוודאי הגדרים שלהם הרבה יותר קלים. ובוודאי למנהג הספרדים שרק בשבוע שחל ואין השנה שבוע שחל. בוודאי ובוודאי ובוודאי שמותר לרחוץ ולסוך לאוויר הזיעה. שהרי המגן אברהם של יום הכיפורים נשאר בתשעה באב, מוסכם גם עלי בדעתיו, ועוד יותר מזה, בלי להבדיל בין רחיצה ובין שיחה. מסקנה, שורה האחרונה, מותר בתשעת הימים לרחוץ ולסוך. לסוך זה בסבון, בבורית, להעביר הזוהמה. הזוהמה זה כולל גם לכלוך כבד, גם לכלוך קל, כגון זיעה. כמובן לא מדובר בטיפה אחת של זיעה, אלא בזיעה כדת וכדין, כפי מי שנמצא בתל אביב, וכל אלו מכם שהם דיירי אזור השפלה, או שלפחות ביקרו בתקופה הזאת באזור תל אביב, היות ואני גם תל אביבי, אז אני מדבר על תל אביב, אבל בני ברק יותר גרוע, אם תרצו. בכל אופן, כל מי שמתגורר במקומות האלה יודע מה המשמעות שהזיעה נוטפת מכף רגל ועד ראש. רק יוצאים לבית הכנסת, כבר חוזרים רטובים לחלוטין. אז זה המשמעות, הזיעה הרבה. ואז מותר לרחוץ ולסוך. בית אל, אני לא יודע בדיוק במזג האוויר, אבל אלעזר אמר לי בדרך שזה דומה לירושלים. כן או לא, אתם מכירים יותר ממני. מי שחושב שבירושלים או בבית אל לא מזיעים, הוא טועה. פה פשוט הלחות נמוכה יותר, לכן יש פחות זיעה, אבל כל אחד מאיתנו יכול להזיע בקלות. סך הכל צאו לריצה קלה במהלך הימים האלו, לא צריך יותר מדי, תראו שתחזרו רטובים. תנסו את זה. אתם יכולים לעשות ריצה מסביב לבתים שמועמדים חלילה להכירה, או לכל מקום אחר שתבחרו לרוץ בו. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לדברי תורה, תרוצו לדברי תורה, בסדר. וכשאתם נוטפים מים, זה נקרא הזיעה הרבה, מותר להתרחץ. בשום מקום לא כתוב שצריך להיכנס לניקוי יבש, זאת אומרת להתייבש מהזיעה באמצעות מזגן או מאוורר וכדומה. ניקוי יבש זה עובד במכבסות, זה לא עובד בבני אדם. שם זה לא הולך על ניקוי יבש. או שאתה מתרחב ומוריד את הזיעה, או שהזיעה נדבקת בך. אנחנו לא עובדים ניקוי יבש, זה תמסרו חליפות לניקוי יבש. הבני אדם לא מוסרים לניקוי יבש. את צריך להתרחץ. מה? יש מגבלה אחת. בתו קוף נון א', הרי מביא הרמה שלא לרחוץ בחמין, אלא בערב שבת פניו, ראשו, ידיו ורגליו מותר, ויש מכינים בחפיפת הראש בחמין למי שרגל בכך כל שבת. תאמינו לי, לא צריך להתרחץ במים שהם מינוס 20 מעלות. לא צריך ללכת למקווה הארי. אפשר בהחלט להתרחץ במים שהם פושרים מינוס. אני לא יכול לומר לכם איזו טמפרטורה, אני לא מודד טמפרטורה, אבל כל אחד מאיתנו יכול לדעת מה זה פושר מינוס, שבאופן רגיל הוא מתרחץ במים שהטמפרטורה שלהם גבוהה יותר. כשמזיעים הרבה, זה לא משנה מדי אם מדובר במים חמים, או מדובר במים פושרים, או במדובר במים קרים, ושוב לא בקור מהפריזר, אלא בקור, אלא נקרא לזה קרים פלוס או פושרים מינוס. תבחרו לכם כבר בערך את הטמפרטורה המתאימה. אפשר בהחלט להתרחץ, לא קורה מזה כלום, זה אולי גם בריא יותר. ומותר גם להשתמש בזייף או בבורית, מה שנקרא סבון, אין בעיה. קיצורם של דברים, אם נסמן את זה בשורה האחרונה, מותר לדעתי לעשות פעילות גופנית בתשעת הימים, שמביאה את האדם לידי זהה, בשום מותר לעשות את זה לכתחילה, או לרוץ לדבר מצווה, אין בעיה בוודאי שמותר לרוץ, לא חלילה לרוץ לדבר עבירה, או סתם לשם פעילות גופנית שכל אחד מאיתנו זקוק לה בכל עת בשנה, מותר, התוצאה תהיה שנחזור מזיעים, וכאשר מגיעים מן השדה והוא עייף, אז זהו בדיוק הזמן להיכנס ולרחוץ, ולא לעבור תהליך של איבוש או דברים מן הסוג הזה. מותר בהחלט לעשות כך. ובדרך הזאת גם נוכל להתרחץ, גם לא נעבור על ההלכה, גם נרגיש מעט מתוך המנהגי האבלות של תשעת הימים, שהרי בסופו של דבר לא נתרחץ באופן רגיל, אלא במים שאמרתי, הטמפרטורה שלהם נמוכה באופן משמעותי ממה שאנחנו נוהגים כל השנה, וזה בכלל לא מזיק. הבעיה אם תתרגלו לזה כל השנה להתרחץ במים קרים, מה אני אגיד לכם לגבי תשעת הימים? אז עד אז יבוא מושיח, נמצא פתרון. זה בעצם בחלק ההלכה מה שרציתי לומר. אני חושב שהדברים נכונים הלכה למעשה. לא הבנתי.
לעשות פעילות גופנית.
כן.
כדי להגיד.
נכון, נכון.
שמה?
אני רק רוצה לומר לך, דבר לאט יותר, משום שאני לא יכול לרוץ, לרדוף אחריך, אני אזיע. אם אני ארוץ לרדוף אחריך, לשמוע, לתפוס את המילים שלך. אז רווח תשימו בין עדר ובין עדר. כל מילה לחוד. למה לא? יש איסור לעשות פעילות גופנית, יש איסור שלא לעשות פעילות גופנית כל השנה. נכון? אדם צריך לעשות פעילות גופנית, מה לעשות? אדם חייב לדאוג גם לגוף, לא רק לנשמה. אז מה? אז מה? אין איסור בזה. אין איסור בזה. מותר לאדם לעשות פעילות. אתה רוצה לעשות את זה לשם מצווה, תעשה, תלך לאסוף צדקה בריצה, תלך לעשות מצוות אחרות בריצה, תמצא לעצמך כל מיני מצוות שאתה יכול לעשות אותן באנו רצים והם רצים, בסדר, תעשה את זה בריצה, למה לא? אין בעיה. תראה, אני אולי, אתה יודע מה, בכדי להסביר לך את הדברים האלה, אני אתחיל אולי בחלק אחר, שאולי לא חשבתי לומר אותו, ואני כן אומר אותו. הפרשה האחרונה קראנו פרשת פנחס. התורה מייחסת את פנחס בייחוס משולש. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. למה ייחוס משולש? הרי בכל מקום מייחסים פלוני בן פלוני. מביא רש"י במקום שהשבטים היו מבזים את פנחס ואומרים, ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט בישראל. מה טענו השבטים? פנחס קנאי? פנחס הוא הרי נכד של יתרו, הרי אלעזר לקח מבנות יתרו, מבנות פוטיאל, ויתרו היה גוי, מה לעשות? אמנם התגייר, היה גוי. באורכיו של פנחס זורם הדם הגוי של הסבא הגוי יתרו, וגויים יש ביניהם כאלו שהם רתחנים, אולי שופכי דמים. ולכן פנחס עשה את זה מתוך הרתיחה של הדם הגוי שנוזל בעורקיו. באה התורה ואומרת טעות. נכון, פנחס הוא נכד של יתרו, אבל גם הוא נכד של אהרון. אהרון כידוע היה אוהב שלום ורודף שלום. פנחס קיבל את התכונות של הסבא אהרון. קנאי אמיתי זה לא מי שהוא רתחן או רגזן בטבעו. קנאי אמיתי זה מי שהוא בטבעו מחפש שלום. ואם הוא נעשה קנאי, זאת קנאות אמיתית לשם שמיים. לכן קנאים פוגעים בו, זאת הלכה ואין מורים, כן? כפי שמביא הרמב״ם. ומדוע? משום שאי אפשר להורות את זה. תלוי מי הוא האדם. ככל שהאדם אינו, אם האדם אינו נקי ביותר מכל דבר צדדי, הקנאות היא לא קנאות אמיתית. מעט מאוד מן הקנאים, מאלו שאנחנו שומעים את שמם, הם קנאים אמיתיים. לא פעם תכונות רעות, מידות רעות, רגש של רגזנות ועוד ועוד גורמים לאדם להתפרץ בדברים שהם כדמות קנאות, אבל בעצם זה התפרצות של הכעס הטבעי שיש בו בכל מיני דברים אחרים. הכרתי אולי אחד או שניים מן הקנאים שהיו אמיתיים. מי שזוכר את הרב עמרם בלוי, זה שנים שנים לפני שנולדתם. הוא היה אדם שרודף שלום ורודף מצוות ורודף גמילות חסדים. אני יכול להאמין שהקנאות שלו הייתה קרובה לאמת. אני הולך במפורש לדורות אחורה, שבדורות שלנו קשה לי למצוא כאלו. ולכן כתוב שחז"ל אומרים, פנחס זה אליהו, אליהו הנביא. ומדוע? אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הבאת שלום ביני ובין בניי, אז גם לעתיד אתה תביא שלום בין בניי לבין עצמם. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. כשהקדוש ברוך הוא חיפש שליח של שלום, הוא לא חיפש שליח, הוא חיפש שליח כזה שיודע להעביר שלום ושהוא עצמו איש שלום. למה הוא בחר בפנחס? פנחס קנאי, חסרים אנשי שלום? לא שלום עכשיו חלילה, אנשי שלום, לבחור באיש שלום שלא נגוע בשום שמץ של קנאות? התשובה היא, בכדי לבחון איש שלום אמיתי, צריך לראות לא אדם שהוא חסר רגשות לחלוטין, זה לא איש שלום, אלא אדם שיש לו רגשות, שמרגיש את הדברים, שיודע את הדברים, את הרגשות שלו הוא מפעיל למטרות של שלום, אבל בעת הצורך הוא הופך להיות קנאי. לכן פנחס זה אליהו. זה מה ששייך לפרשה. עוד לא הגעתי לשאלה ששאלת. אני הזכרתי את זה לא פעם, שגם בפסיקה הלכתית, אבל אני אתחיל את זה קודם. יש פרק שנקרא פרק החוכמה, גם במשלי, גם באיוב. והחוכמה מאין תימצא. למי שלא ראה את הדברים במשלי, יכול לראות אותם באיוב. מי שלא ראה באיוב, יכול לראות במשלי. אני פשוט את ספר איוב יותר זוכר, משום שבזמנו היה לנו מורה לתנך, הרבי סחר יעקובסון, זיכרונו לברכה, חיבר בינה במקרא, נתיב בינה. אינני יודע אם אתם מכירים את הספרים האלה. נפטר לפני הרבה מאוד שנים, והוא הכריח אותנו ללמוד איוב בעל פה. זה לא, מאוד כעסנו עליו אז, אבל לפחות אני לא אגיד שאני זוכר את הכל, אבל ישנם קטעים לא מעטים שאני זוכר. ובכן, החוכמה מאין תימצא. המדרש ילקוט שמעוני, תחילת ספר משלי. יש פה במקרה ילקוט שמעוני בין הספרים? במקרה אני שואל. אה? איך זה? יפה. אופ, סליחה. ילקוט שמעוני. הנה משלי. ממש תחילת משלי, כמה שורות אחרי ההתחלה. זה שאמר הכתוב והחוכמה מאין תימצא, מלמד שהשלמה מחפש ואומר, איכן היא החוכמה מצויה. רבי אליעזר אומר, בראש. רבי יהושע אומר, בלב. אומר המדרש, ואתיה כדעתי דרבי יהושע, דאמר החוכמה היא בלב, דכתיב נתת שמחה בליבי, ואין שמחה אלא חוכמה, שנאמר, אם חכם בני ישמח ליבי. וכן נאמר, חכם לב ייקח מצוות. ואף דוד פירש עליה, לב טהור ברא לי אלוקים. והמדרש מסיים, מפני מה ניתנה חוכמה בלב, לפי שכל האיברים תלויים בלב. מה בעצם השאלה? אם החוכמה היא בראש או בלב, וחולקים רב לזר ורבי יהושע, והלכה כרבי יהושע שהחוכמה היא בלב. קודם כל, חוכמה היא בראש של האדם. מה פתאום היא בלב? הלב זה מקום הרגש. אני מדבר לא פיזיולוגית. הראש זה מקום השכל. כשאומרים שפלוני יש לו ראש טוב, הכוונה שיש לו ראש שמבין דברים. כשאומרים שפלוני יש לו לב טוב, יש לכם פה סידור עם פרקי אבות. אז הנה המחלוקת. איזו היא דרך טובה שידבק באדם, עין טובה, חבר טוב, שכן טוב. רבי אלעזר אומר, לב טוב. ומה הוא אומר? רואה אני את דברי אלעזר בן ערך ודבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. אז לגבי מידות טובות, לב טוב. מה פתאום החוכמה מצויה בלב? ואגב, גם בוני המשכן בצלל ואוליאב מכונים בתורה בשם חכמי לב. למה חכמי לב? חכמי ראש, חכמי שכל. מה זה שייך ללב? האם הלב הוא הקובע? התשובה היא אכן, הלב הוא זה שמכוון את האדם. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, קראנו בסוף פרשת שלח, ובספרי כתוב, האם הלב הולך אחר העיניים, או העיניים אחרי הלב? אומר הספרי, שהעיניים הולכות אחר הלב, שהרי כלום, האם אין לך סומה, שעושה כל עבירות שבתורה, הוא הרי לא רואה. אז מה זה לא תטור אחרי עיניכם? אין לו. התשובה, הלב מושך אותו. הלב מכוון אותו לדברים. קיצורם של דברים, האדם לא עובד עם שכל נטו, אלא הלב מכוון את השכל. זאת המציאות. מה לעשות? כל אחד מאיתנו, יש לו, אם אפשר, רק עוד קצת מים. כל אחד מאיתנו יש לו נטיית לב, ובהתאם לנטיית הלב, כך השכל מכוון את הלב. בזמנו היה לי ויכוח עם נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרון ברק, ואני אומר לשבחו, הוא אחד האנשים ההגונים ביותר שאני מכיר, למרות ההשמצות שהשמיץ אותו מכל מיני כיוונים. והוויכוח היה בנושא הזה, האם מותר לשופט לשפוט לפי הרגשת הלב? הוא אמר לי חלילה וחס, רק לפי העובדות בלי כל לנטרל את הלב. אמרתי לו, אני חושב ששופט שאין לו לב הוא לא שופט אמיתי. אי אפשר לשפוט בלי לב. כל אחד מאיתנו חייב ללכת עם הלב. בלי לב אי אפשר. אחת הדוגמאות החריפות שאני מביא לנושא הזה, אני חושב שזו דוגמה נכונה. לפני זמן לא רב, יותר משנה זה ודאי היה, ראיתי כתבה שכתבה רופאת נשים ידועה, דוקטור חנה קטן, אשתו של הרב יואל קטן. אולי אתם מכירים את הרב יואל קטן, את דוקטור חנה קטן, היא רופאת נשים מאוד ידועה, יש לה קליניקה בשכונה חרדית בירושלים, גם עבדה בשערי צדק, והיא מספרת כך, שהיא בזמנו ראתה שנשים חרדיות נמנעות מלקבל זריקת אפידורל כשמגיעות לחדר לידה. התורה אומרת בעצב תלדי בנים, והעצב הוא לנו לגברים לא מרגישים את זה. צריך להרגיש את זה. אבל אנחנו לא מרגישים. זריקת אפידורל זו זריקה בחוט השדרה, שנועדה להקעות בקוף את הכאבים החריפים של צירי לידה, ולאפשר לידה פחות כואבת, נקרא לזה כך. לידה זה לא דבר פשוט ככה, בקלי קלות. וזה כמעט רוטינה בחדר לידה, שאישה שמתייסרת יותר מדי, ואפילו לא יותר מדי, מציעים לזריקת אפידורל. נכון, זו זריקה שיש בה גם סיבוכים לא פעם, וגם סכנות, אבל בתחום הרפואה אין דבר שאין בו חשש לתופעות לוואי או לסכנות. ככה זה. כל פעולה הכי פשוטה, יש בה גם חששות. בקיצור, התברר לה שאחד הפוסקים הגדולים בעידה החרדית, לא אזכיר את שמו, אבל קל מאוד יהיה לנחש את השם, הוא הלך לעולמו, פסק שאסור לקבל זריקת אפידורל. למה בעצב תלדי בנים, למה יש בזה חששות של סכנה, כך וכך אסור לקבל. התוצאה שנשים נמנעו מלקבל זריקת אפידורל. טוב, קרה מה שקרה. היא הייתה פעם דוקטור קטן בחדר לידה, אם מישהו מכיר אותה יכול למסור לה שאני הבאתי דברים בשמה. הייתה בחדר לידה, והגיע לשם ביתו של אותו רב פוסק, לפני לידה. והיא שומעת אותה נאנחת, כואבת, בוכה, צועקת. היא ניגשה אליה בלי להכיר מי, והציעה לה זריקת אפידורל. היא אמרה, לא, אבא שלי לא מרשה. היא שאלה, מי האבא שלך? היא אמרה את השם, את השם כמובן היא הכירה וידעה. טוב, אבא לא מרשה, מה לעשות? חיכתה והיא ממשיכה להענח ולצעוק ולבכות. בקיצור, זה לא הולך. היא שוב חזרה אליה ושוב הציעה לה את הזריקה. והיא המשיכה לסרב. היא אמרה לה, את יודעת מה? אני מבקשת לדבר עם אבא שלך, כאן מחדר לידה. אבל לא אני אדבר איתו, את תדברי איתו. טוב, אז היא הביאה לטלפון, ביקשה שתגיד לה את המספר של האבא, כמובן הבת יודעת, חייגה לאבא, נתנה את הטלפון לבת לדבר. היא לא הבינה הרבה, היא דיברה ביידיש, היא לא הבינה הרבה, היא רק שומעת את הבת צועקת, תתה, תתה. מישהו צריך תרגום למילה תתה? אני משער שכולכם יודעים, תתה, 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 תתה. בסוף היא מסיימת את השיחה, היא שואלת אותה, דוקטור קטן, נו מה היא אמר? אבא אמר שבסדר. קיצורם של דברים, כשפוסקים הלכה עם תתה, תתה, זה אחרת ממה שפוסקים הלכה בלי זה. ואני כתבתי את הדברים גם כן ספרים שיצאו, נדמה לי שגם נמצאים בישיבה כאן, בתוך איגרת לדיינים שכתבתי. אמרתי, דיין צריך להרגיש את המדיינים. אם הוא לא מרגיש אותם, אז אין לו בעיה לפסוק מה, תיצא מזה ומזה, אבלד ממזר מזה ומזה, מה הבעיה? זה הולך. אבל כשמרגישים את הכאב, את הכאב הגדול שיש בכל פסיקה הלכתית, מרגישים את העניין, את הצורך להציל השוק מידי עושקו והשוקה מידי עושקה. מרגישים את הצורך ואת הכאב להתיר מקרים חמורים של ממזרות ועוד. אדם מגייס דרך הלב מכוון את הראש, וזאת תשובה לך. מי הבחור כאן? הוא כבר נעלם, הוא נמצא. אז אתה נמצא עוד. אדם מגייס את כל הכוחות השכליים וההלכתיים שלו בכדי למצוא דרך. מה לעשות? זאת הפסיקה ההלכתית הנכונה. היה לי פעם חבר, עדיין חבר, כמובן, שתמיד היה כנגדו, לא עזר. מה שאני אמרתי כך, הוא היה אומר להפך. כל דבר לחומרה, לחומרה, אי אפשר, אסור, גט מעושה, ועוד 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 ועוד. והנה קרה אצלו מקרה שגם הבת שלו נכנסה להליכים, מה לעשות, לא עלינו, זה יכול לקרות. ואז הוא בא אליי ואומר, אולי נעשה ככה, ואז היא תוכל לטעום כך. או נעשה ככה, תוכל לטעום כך, או נעשה ככה או כך. לא, אתה יודע מה? אני אתן לך את כל היצות הטובות שיש לי. אבל תזכור שיש לך יותר מבת אחת. תחשוב על הדברים האלה גם כשמגיעים מקרים קשים אליך. טוב, את היצות נתתי לו. לעזור זה לא עזר לצערי. לפחות לגבי הבת זה כן עזר. אבל לגבי דברים אחרים זה לא בדיוק. הועיל בנושא הזה, בסדר, אז נתתי עיצה חינם, לא משנה. על כל פנים, לגבי מה ששאלת, אכן צריך לפסוק לפי ההלכה, לפי השולחן ערוך, לפי פסיקת ההלכה. להגיד שאדם מחפש את פסיקת ההלכה בלי שיש לו, בלי שהלב מכוון אותו, ובלי שיש לו רצון להגיע לדבר מסוים, זה לא נכון. מה לעשות? בכל מקרה שאנחנו מרגישים אותו, מרגישים את הכאב שבו, מרגישים את הבעייתיות שבו, אנחנו מחפשים במפורש דרך הלכתית מה לפסוק. במפורש כך. אם נאמר יש בעיה, לאחרונה היה איזשהו דיון הלכתי, אני לא זוכר מי כתב, על חשמל שבשבת קבע, ואותו מי שכתב, היו שם ילדים קטנים בבית ולא הייתה אפשרות, ועוד ועוד. חיפש אותו רב, אינני זוכר אפילו את השם שלו, איך נמצא דרך בכדי שאפשר יהיה למצוא יותר. להגיד שזה לא מגמתי, כן זה מגמתי. אבל מותר לנו להיות מגמתיים בדברים מסוימים, וכמובן לפסוק לפי ההלכה. אם אי אפשר, אי אפשר. אנחנו לא קבלנים להיתרים, אבל אנחנו במפורש מחפשים דרך לפסיקה הלכתית, כאשר יש לנו גם לב. שופט בלי לב הוא לא שופט, דיין בלי לב הוא לא דיין, החוכמה מצויה בלב. המדרש פוסק כדעתו של רבי יהושע, שאומר החוכמה היא בלב. וגם חכמי המשכן היו כאלה.
מי הלב שהלב שלנו נותן למקום נכון?
תראה, התורה ניתנה לא בשמיים היא. היא ניתנה לבני אדם, עם אין לה דיין אלא מה שעיניו רואות. היא ניתנה לבני אדם לפי הכוחות, לפי היכולות, לפי התנאים שלהם. זה מה לעשות. כך ניתנה התורה וכך פסיקת ההלכה. אנחנו פוסקים אכן לא בלי לב. ופסיקה בלי לב קשה. זהו רבותיי, קשה לי גם לדבר יותר כעת, אז אני נאלץ להפסיק. שנזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ולבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.